שלום וברכה, אנחנו ממשיכים גם היום בענייני השמיטה. אחרי שדיברנו באריכות רבה על מלאכות השמיטה השונות, המלאכות האסורות בשמיטה, שבהם הרמב״ם מתרכז בעיקר בפרק א' ופרק ב', אנחנו ממשיכים עם סדר הרמב״ם. אני מזכיר שבגדול אנחנו משתדלים ללכת לפי סדר הרמב״ם, למרות שבפרטים אנחנו לא ממש עושים את זה. ובפרק ג' הרמב״ם מדבר על דין תוספת שביעית. מלבד השנה השביעית בעצמה, באסור לעשות מלאכות, מלאכות הקרקע. התורה מצווה גם להפסיק ממלאכה מעט לפני השמיטה. והמקור של הדין הזה, נראה אותו תכף, מופיע בפסוקים, בהלכה למשה מסיני, ומפורט בהרחבה די מרובה במשניות במסכת שביעית. בעצם כל פרק א' ופרק ב' של המשנה במסכת שביעית עוסקות, שני הפרקים הללו עוסקים בנושא הזה של תוספת שביעית. וכך פרק א' משנה א', אומרת המשנה, די מתי חורשין בשדה האילן ערב שביעית? מה הזמן שעד אליו מותר לבצע מלאכות בשדה האילן? נחלקו בית שמאי ובית הלל, לדעת בית הלל עד העצרת, עד חג השבועות. ובפרק ב' במסכת שביעית המשנה פותחת, די מתי חורשין בשדה הלבן בערב שביעית? שדה שמבוססת על מי גשמים, שדה של תבואה. ושם גם כן יש מחלוקת. סוף המשנה, אמר רבי שמעון, נתת התורה את כל אחד ואחד בידו, אלא בשדה הלבן עד הפסח ובשדה האילן עד עצרת. וכך פסקו, כך הרמב״ם פוסק בהלכות שביעית בפרק ג', שמעיקר הדין היו אמורים להפסיק מכל מלאכות השדה בשדה הלבן מהפסח שבערב השביעית, ובשדה האילן מחג השבועות. המקור של הדין הזה של תוספת שביעית נתון במחלוקת תנאים. בגמרא בראש השנה בדף ט עמוד א' שואלת, ודמוסיפים מחול על קודש מנהלן, מה המקור לכך שצריך להוסיף מן החול על הקודש? אנחנו מכירים את המושג הזה של הוספה מן החול על הקודש לא רק בשנת השמיטה, אלא גם בכל שבת, שבתות וימים טובים, יש לנו תוספת שבת, אנחנו מקבלים את השבת קצת לפני שבת, 20 דקות, כך נהוג ברוב המקומות, ביום הכיפורים, שם לכולי עלמא התוספת הזו היא מדאורייתא, אנחנו יודעים שתמיד אנחנו מצווים להוסיף קצת מהחול על, להוסיף מהקודש על החול, סליחה, מחול על הקודש, לקחת חלק מהחול ולהפוך אותו להיות קודש. אז מה המקור לכך? אז אומרת הגמרא, דתניא, בחריש ובקציר תשבות. כך אומר הפסוק. רבי עקיבא אומר, אינו צריך לומר חריש וקציר של שביעית, שהרי כבר נאמר, שדך לא תזרע, אלא חריש של ערב שביעית הנכנס לשביעית, וקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית. אז רבי עקיבא אומר, הפסוק הזה כבר מיותר, הרי אנחנו יודעים שאסור לחרוש ולקצור בשביעית, יש לנו פסוקים מפורשים בפרשת בהר, שדך לא תזרע וחרמך לא תקצור, אז מדוע צריך לומר לנו, צריכה התורה לומר בפרשת משפטים בכל זאת בחריש ובקציר תשבות? אומר לנו רבי עקיבא, בשביל ללמד לנו שלא רק בשנה השביעית צריך לשבות ממלאכה, אלא גם קצת לפני וגם קצת אחרי. חריש של ערב שביעית הנכנס לשביעית, וקציר שביעית היוצא למוצאי שביעית. מה זה חריש של ערב שביעית הנכנס לשביעית? חרישה בערב השביעית שבעצם מטרתה היא להכשיר את השדה לקראת השנה השביעית. ואותו דבר, קציר של מוצאי שביעית, הפירות שגדלו בשמיטה, אם יקצרו אותם אחרי השמיטה, זה קציר של מוצאי שביעית. ובעצם לדעת רבי עקיבא, הדין הזה של תוספת שביעית ממש נלמד מפסוק מפורש. רבי ישמעאל חולק על רבי עקיבא ואומר, מה חריש רשות? אף קציר רשות, יצא קציר אומר שהוא מצווה. אז רבי ישמעאל דורש לעניין אחר, שיטתו, הפסוק הזה בכלל מדבר על שבת, ובשבת חריש שאסור וקציר שאסור זה קציר של רשות, אבל האומר שקצירתו היא מצווה מותרת. ונשאלת השאלה המתבקשת, ורבי ישמעאל מוסיפים מכל על הקודש מנעלי. הרי לא מצינו במשניות בשביעית מישהו שחולק על הדין הזה של תוספת שביעית. יש מחלוקת ממתי הוא מתחיל, אבל העובדה שחייבים להוסיף מן החול על הקודש בערב השביעית מוסכמת לכולי עלמא. ואם כן, רבי עקיבא לומד אותה מפסוק, אבל מה המקור של רבי ישמעאל לדין הזה של תוספת שביעית? ועל זה מביאה הגמרא פסוקים אחרים. רבי ישמעאל מוסיפים מחול על הקודש מנעלי, נפקא ליה מדתניא, והניתם את נפשותיכם בתשעה בחודש. יכול בתשעה, הרי כך כתוב בפסוקים בפרשת אמור לגבי יום כיפור, וניתם את נפשותכם בתשעה לחודש מערב עד ערב תשבטו שבתכם, וכולנו יודעים שיום כיפור הוא חל בעשרה בתשרי, לא בתשעה בתשרי. אז מה הכוונה וניתם את נפשותכם בתשעה לחודש? יכול בתשעה, תלמוד לומר בערב, אי בערב יכול מי שתחשך, תלמוד לומר בתשעה, כשהגיע כבר חשיכה של היום התשיעי, זה כבר בעצם מבחינת התאריך י' בתשרי, ובכל אופן כתוב שמתענים בתשיעי, אז מה הסיבה לבלבול הזה בפסוק? אומר רבי ישמעאל, כיצד מתחיל ומתענה מבעוד יום, מלמד שמוסיפים מן החול על הקודש. אין לי אלא בכניסתו, ביציאתו מניין, תלמוד לומר מערב עד ערב. אין לי אלא יום כיפורים, שבתות מניין, תלמוד לומר תשבטו. ימים טובים מניין, תלמוד לומר שבתכם. הכיצד? כל מקום שיש בו שבות מוסיפים מחול על קודש. אז בעצם, בהתחלה יש לנו כאן לימוד ספציפי לגבי יום כיפור, מערב עד ערב תשבטו שבתכם, בתשעה לחודש, מערב עד ערב תשבטו שבתכם, צריך גם בתשיעי להוסיף מן החול על הקודש על העשירי, וגם ביהוד א', בערב עד ערב, במוצאי יום כיפור להוסיף מעט מן החול על הקודש, והגמרה לוקחת את הלימוד הזה של רבי ישמעאל, ובעצם הופכת אותו ללימוד כללי, גם שבתות, גם ימים טובים, ובעצם כל מקום שיש בו שבות, כל מקום שיש בו קדושה, צריך קצת להוסיף מן החול על הקודש, זה כמובן יסוד שאפשר להרחיב בו הרבה מבחינה מחשבתית, אנחנו לא נעמוד על הדברים הללו כאן. אז בגמרה בראש שנה בתת עמוד א', המקור של רבי ישמעאל הוא מיום הכיפורי. בגמרה במועד קטן בדף ג' עמוד ב', אנחנו מוצאים מקור אחר לשיטת רבי ישמעאל. שם רב דימי אומר, יכול ללקה על התוספת, האם לוקים על תוספת? ונסים לתלמוד על לפתורה. ולא ידענה מהי תלמודה ומהי תוספת. אז רב דימי העלה סברה שאולי לוקים על תוספת, אבל הגמרא, מה שהיה מקובל, המסורת הייתה שלא לוקים, שפטורים על התוספת. ולא ידענה מהי תלמודה ומהי תוספת. הגמרא שואלת, מה העניין של רב דימי בכלל כאן? מה זה התוספת? מה זה התלמודה שפותר אותה? מאיפה אנחנו יודעים שצריך תוספת? מאיפה אנחנו יודעים שפטורים בה? מה זה בכלל? אחת האפשרויות שמעלה שם הגמרא, שהיא מרחיבה בה הרבה מאוד ונשמע שזו מסקנתה, זה דברי רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר, ימים שהוסיפו חכמים לפני ראש השנה. אז מדובר כאן בעצם על שנת השמיטה, והתוספת היא הימים שהוסיפו לפני שנת השמיטה, ושימו לב ללשונו של רבי יוחנן, שהוסיפו חכמים, לכאורה נשמע בדבריו, שמדובר כאן על דין דרבנן בלבד. והאחי כאמר, יכול ללקה על תוספת ראש השנה דעת ימי בחריש ובקצי תשבות, שזאת שיטת רב קיבה, ונעשים לתלמוד על לפתורה כדי באינן למימר לקמן. אז הייתה לנו אבא אמינה שחייבים מלכות על תוספת שביעית, כי הרי נלמדת מפסוק מפורש בתורה כשיטת רבי קיבה בראש שנה תת עמוד א', כמה שמלן התלמודה שפטורים על תוספת שביעית. מהו אותו תלמודה? אז בזה יש קצת דיון בגמרא, והגמרא אומרת בהמשכה, ואמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה, רבן גמליאל ובדינו נמנו על שני פרקים הללו וביטלו. רבן גמליאל ובדינו בעצם ביטלו את הדין הזה של תוספת שביעית, שני פרקים, הכוונה התוספת בערב שביעית והתוספת במוצאי שביעית. שואלת הגמרא, אמר לי רבי זרע לרבי אבאו ואמרי לריש לקיש לרבי יוחנן, רבן גמליאל ובדינו מצו מבטלי תקנת דבית שמאי ובית הלל. הרי במשנה אנחנו רואים שבית שמאי ובית הלל נחלקו על תוספת שביעית, כנראה שבית שמאי ובית הלל שניהם הסכימו שיש דין כזה של תוספת שביעית. אז איך רבן גמליאל ובדינו שהיו אחרי הלל הזקן ואחרי בית הלל ובית שמאי, כיצד הם יכולים לבטל את תקנתם? והרי יש לנו כלל, אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. איש תורם כשעה אחת, אז באמת לא הייתה תשובה בגמרא למי ששאלו אותו, יש כאן מחלוקת את מי בדיוק שאלו. אמר לי, אי מור כך ייתנו ביניהם, כל הרוצה לבטל יבוא ויבטל. אז נסיקה הגמרא, שגם בית שמאי ובית הלל, כשהם תקנו את תוספת שביעית, לא תקנו אותה כדבר מוחלט, אלא כדבר שאפשר לבטל אותו. אבל אז הגמרא שואלת את השאלה המתבקשת, דידאוי הלכה למשה מסיני, הרי תוספת שביעית זה דין דאורייתא, לא דין דרבנן. וכאן גם נקודה מעניינת, אומרת הגמרא, הלכה למשה מסיני. מה הלכה למשה מסיני? דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן משום רבי נחוניה איש בקעת בית חורתן, עשר נטיות ערבה וניסוך המים, הלכה למשה מסיני. אז יש לנו ברייתא מפורשת, מימרא של רבי יוחנן, ששלושת הדברים הללו, עשר נטיות, הרבה ניסוך המים הלכה למשה מסיני, עשר נטיות, הכוונה הגודל של השדה שמותר לחרוש אותה בערב השביעית. אז מה שמה שהאיסור הוא גם כן הלכה למשה מסיני. אמר רבי יצחק, כי גם הלכת 30 יום לפני ראש השנה, והתורה נהייתה כול מפסח ומעצרת, ועדנו בדידיו. אז רבי יצחק אומר שיש שני חלקים לתוספת שביעית. מדאורייתא רק 30 יום לפני השנה אסורים. ואת זה באמת רבן גמליאל לא יכול לבטל לכאורה. ובית הלל ובית שמאי הוסיפו מפסח ומעצרת. ושואלת הגמרא, עדיין, הרי עני הלכת ענינו, קראי נינו. לא צריך לומר שעשר נטיות ותוספת שביעית היא הלכה למשה מסיני, הרי יש לנו פסוקים מפורשים. ומביאה כאן את גמרא, את דברי רבי עקיבא, שלומד מבחריש ובקציר תשבות, ומגיעה הגמרא למסקנה, הלכת לרבי ישמעאל, קראי לרבי עקיבא. לדעת רבי ישמעאל, אנחנו לומדים את תוספת שביעית מהלכה למשה מסיני. אז קודם כל יש לנו כבר שני מקורות, או בעצם ליתר דיוק, שלושה מקורות לתוספת שביעית. רבי עקיבא לומד מהפסוקים בחריש וקציר תשבות, רבי ישמעאל בגמרא במועד קטן, בגמרא בראש שנה לומד מיום הכיפורים, בתשעה לחודש בערב מערב ונערב תשבטו שבתכם, ובמסכת מועד קטן הוא לומד את הדין של תוספת שביעית כהלכה למשה מסיני. וזה כבר אומר דרשני, והראשונים באמת מתלבטים, למה לרבי ישמעאל יש שתי מקורות לתוספת שביעית, הרשב"א מתייחס לזה, מביא שתי אפשרויות, רשב"א בראש השנה בתת עמוד א', בשם רבנו תם, הוא אומר שצריך פסוק לתוספת לפני השביעית, כי מערב עד ערב תשבטו שבתכם זה רק תוספת של אחר השביעית, זה קצת קשה בגמרא בראש שנה, לא נעמיק בזה כרגע, והוא מביא פירוש נוסף, שכל הגמרא בראש השנה בעצם מתבססת על אותה הלכה שמופיעה בגמרא במועד קטן, ורק מנסה למצוא להסמכתה איזשהו מקור בפסוק. על כל פנים, בין הרבי ישמעאל בין הרבי עקיבא מדובר על דין דאורייתא, ועדיין נשאלת השאלה, למה אומרת הגמרא במסכת מועד קטן ותלמוד הנסי בני לפתורה שלא לוקים על תוספת שביעית, הרי זה דין דאורייתא, ואיך רבן גמליאל ובדינו יכולים לבטל דין דאורייתא, בישלמה את הימים שמהפסח ועד 30 יום לפני השמיטה הם יוכלו לבטל, זה רק תקנה של הלל ושמאי וכך הם תקנו, שכל הרוצה לבטל יבוא ויבטל, אבל מה עם אותם 30 יום שלפני ראש השנה? ועל זה מגיעה הגמרא למסקנה, מועד קטן בדף, זה כבר דפדל את עמוד א', אלא אמר רבה שהיא רבן גמליאל ובדינו סברי לקרבי ישמעאל, דאמר הלכת הגמירי לה, וכי גמירי הלכת בזמן שבית המקדש קיים, דומיה דניסוך המים. אבל בזמן שאין בית המקדש קיים, לא. וכאן, אומרת הגמרא חידוש גדול, לדעת רבי ישמעאל, כל ההלכה הזאת למשה מסיני של תוספת שביעית קיימת אך ורק בזמן שבית המקדש קיים. לאחר שבית המקדש נחרב, לצערנו, זה דין דרבנן. ואותו רבן גמליאל ובית דינו מבטלים. וכך פוסק הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל בפרק ג' בשתי מקומות, גם בתחילת הפרק בהלכה א', עבודת הארץ בשנה שישית 30 יום סמוך לשביעית אסורה הלכה למשה מסיני מפני שהוא מתקנה לשביעית, ודבר זה בזמן שבית המקדש קיים הוא כשנאסר מפי השמועה, ובזמן שאין מקדש מותרים בעבודת הארץ עד ראש השנה כדין תורה. ולאחר מכן בפרק ג' הלכה ת', כל הדברים האלו בזמן בית המקדש כמו שאמרו, אבל בזמן הזה מותרים בעבודת הארץ עד ראש השנה. ולכאורה, על פי השתלשלות הדברים שראינו עד כה, מדין תורה יש הלכה למשה מסיני, שתוספת שביעית אסורה, 30 יום לפני ראש השנה אסור לעבוד בשדה, באו בית הלל ובית שמאי והוסיפו מפסח ומעצרת, אבל כל זה בזמן שבית המקדש קיים, עכשיו כשבית המקדש נחרב, רבן גמליאל ובית דינו נמנו וביטלו את תוספת שביעית, ולכאורה מותר לעשות כל מלאכה בשדה עד ראש השנה. אבל לא כאן נגמרים הדברים. ולמרות שלכאורה עד כאן הבנו שמותר לעשות כל מלאכה לפני השביעית, ורק בשנת השמיטה עצמה יש איסור לעבוד בשדה, ישנה משנה בפרק ג', בפרק ב', סליחה, ממסכת שביעית, פרק ב', משנה ו', שמעלה אפשרות שבכל אופן מלאכה אחת ספציפית תהיה אסורה לפני השמיטה. הדין של תוספת שביעית כולל את כל מלאכות השדה. יש רשימה גדולה מאוד של היתרים בזמן הזה של תוספת שביעית, שזה בעצם כל פרקים א' וב' במסכת שביעית, אבל בעיקרון כל המלאכות שאסורות בשביעית אסורות גם בתוספת שביעית. בפרק ב' משנה ו' נאמר כך: אין נוטין ואין מבריחין ואין מרכיבין ערב שביעית פחות מ-30 יום לפני ראש השנה, ואם נטע או הבריח או הרכיב יעקור. אז יש כאן משנה ספציפית לגבי נטייה. וקודם כל עולה השאלה, למה צריך משנה מיוחדת לגבי נטייה? הרי נטייה היא בוודאי מלאכה שאסורה בתורה. אולי תולדה, דיברנו מדאורייתא ומדרבנן, היא בוודאי מלאכה שאסורה בשביעית. ולכן לכאורה היא כלולה בדין תוספת שביעית. למה המשנה צריכה לייחד משנה מיוחדת לעניין הזה של נטייה, הברכה והרכבה? והשאלה מתעצמת כשממשיכים לקרוא את המשנה. עד עכשיו קראנו את דברי תנא קמא, אבל בא רבי יהודה ואומר כל הרכבה שאינה קולטת לשלושה ימים שוב אינה קולטת. ולכאורה לדעת רבי יהודה מותר לטעות עד שלושה ימים לפני ראש השנה. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים לשתי שבתות. אז נשמע מלשון המשנה שאולי יש כאן כבר דין אחר שלא קשור לתוספת שביעית. ואכן הראשונים נחלקו איך לפרש את המשנה הזאת. מה זה האיסור הזה? לטוע ולהבריך ולהרכיב לפני השביעית, לדעת תנא קמא 30 יום, לרבי יהודה 3 ימים, ולרבי יוסף ורבי שמעון 2 שבתות. ולפני שנראה את הפירושים השונים, נראה מה הגמרא אומרת על המשנה הזאת. הגמרא בראש השנה בדף י' עמוד ב' מביאה את המשנה הזאת, ועליה אומר רב נחמן בשם רבא בר אבוה, לדברי האומר 30 צריך 30 ו-30, לדברי האומר 3 צריך 3 ו-30, לדברי האומר 2 שבתות צריך 2 שבתות ו-30 יום. אז אומרת הגמרא, המשנה דיברה חוץ ל-30 יום שלפני ראש השנה. חוץ מאותם 30 יום שלפני ראש השנה, צריך להרחיק עוד זמן מסוים, שזה בעצם הזמן שלוקח לנטייה להיקלט בקרקע. ויש מחלוקת כמה זמן זה, תנא קמא אומר חודש, רבי יהודה אומר 3 ימים, רבי יוסף ורבי שמעון אומרים שבועיים. ובגמרא שם בראש השנה מצינו כמה דרכים לפירוש המשנה הזאת. רש"י שם כותב, צריך 33, 30 לקליטה ו-30 לתוספת, כרבי אליעזר. ובעצם לדעת רש"י, כל ה-30 יום שמדובר עליהם הם אך ורק מדין תוספת שביעית. כך גם מצאנו בפרשני המשנה, הרש והראש הולכים בכיוון הזה. הרש כותב, בפרק כמה דרוש השנה, מרב נחמן אמרה בבר אבוה, לדברי האומר וכו' לדברי האומר שתי שבתות צריך שתי שבתות ו-30 יום, צריך שצריך שתהיה נשרשת הנטייה בארץ קודם שיבוא תוספת שביעית. והיא קלטה בתוספת שביעית יעקור. אז יש כאן בעצם דין מדיני תוספת שביעית. המהות של תוספת שביעית היא לא לעשות מלאכות שמכינות לקראת שנת השמיטה, למרות שהן לא נעשות בשמיטה. אז בעצם גם נטייה שהיא שבועיים לפני ראש השנה, או שבועיים לפני תוספת שביעית, בזמן שתוספת שביעית נוהגת, היא בעייתית, כי אני מכין את הקרקע לקראת השנה השביעית לפני השביעית, וזה בעצם האיסור של תוספת שביעית. ואם כן, רש"י והרש והראש מבינים בעצם שהמשנה הזאת היא גם משנה ששייכת לדיני תוספת שביעית, היא רק הרחבה מסוימת. גם בזמן שהוא לא תוספת שביעית, לפני ה-30 יום שלפני ראש השנה, עדיין נטייה והרכבה, מלאכות כאלה שכל עניינם הוא להכין לקראת העתיד, יהיו אסורות מדין תוספת שביעית. ואם כן, לדעת רש"י, הרש והראש, גם למשנה הזאת אין אף כמינה בימינו, אחרי שביטלו את דין תוספת שביעית. פירוש אחר, מצינו שם בתוספות. תוספות מביא בשם רבנו תם, אחרי שהוא דוחה את פירושם של הרש ורשי מכמה וכמה מקומות, מפרש רבנו תם בעצמו, ואחי כאמר רב נחמן, לדברי האומר 30 לקליטה בשביעית, צריך 30 ו-30 לעניין עולה, פירוש, ולא עתה לפירושים עד נתין אלא מעולה, אבל לעניין שביעית לא חיישינן, אלא שלא תקלוט בשביעית עצמה. אז כאן אומר רבנו תם, צריך לחלק בין שני עניינים שהברייתא שמובאת בגמרא מדברת עליהם. בגמרא הובאה המשנה שלנו רק עם שינוי מסוים, הביאו לגבי מחלוקת תנא קמא רבי יהודה ורבי שמעון ורבי יוסי גם את דין עולה. ואומר רבנו תם, כל מה שאומר רב נחמן בשם רבא בר אבוה שצריך להוסיף 30 יום זה רק לעניין עולה, יש הלכה בהלכות עורלה, שאם אנחנו צריכים לחכות 3 שנים עד אכילת האילן, אבל אם האילן איתה 30 יום שהם חשובים שנה, ומספיק זמן כדי שהוא ייקלט לפני אותם 30 יום, לפני ראש השנה, הזמן הזה נחשב לו כשנה. הלכה למעשה אנחנו פוסקים כרבי יהודה ורבי שמעון, שצריך שבועיים, כמובן שזה יכול להשתנות מאילן לאילן, רק באילנות שלא יודעים, מסתם אנחנו מניחים שצריך שבועיים, ולכן למעשה מי שנוטע נטייה עד תתוו או תתזיים באב, יכול להחשיב את השנה, את הזמן עד ראש השנה, כשנה ראשונה לעניין עורלה, ואז בט"ו בשבט של השנה הרביעית, הוא כבר יוכל, השלישית הוא כבר יוכל לאכול מן הפירות, או יהיה להם דין רבע. ומרבן אותם יוצא שלגבי שביעית לא צריך את אותם 30 ימים, כי אין לנו את תוספת שביעית, כמו שראינו בגמרא במועד קטן, רבן גמליאל ודינו ביטלו אותה, וכל הבעיה כאן זה רק שהנטייה תיקלט בשנת השמיטה, שלא תקלוט בשביעית עצמה. וכאן עולה רבנו תם על נקודה שאנחנו דיברנו עליה בשיעור הפתיחה שלנו, האם יש איסור לזרוע לפני שנת השמיטה דבר שיתחיל את הגידול בפועל בשנת השמיטה? והשאלה הזאת בעצם תלויה בשאלה עד כמה אנחנו רואים את איסורי השמיטה כאיסורים. רגע אחד. אם אנחנו מבינים שבעצם איסורי השמיטה הם איסורים על האדם, אז האדם שזורע בערב שביעית לא עושה פעולה בשנה השביעית, הוא יושב בבית והעץ גדל לבד. אבל ככל שנבין, ניקח את הפסוק ושבתה הארץ, שהמצווה היא שהארץ תשבות, כמובן שיש בזה בעייתיות, כבר דיברנו על הדברים, אז אני חוזר עליהם בקצרה. המנחת חינוך במצווה שין כף וב חשב שיש איסור בדבר, כך גם היג ליטל מלאכת זורע עוד חט סעיף קטן ב' כותב שיש לחלק בין זריעה דשביעית לזריעה דשבת, בשביעית כתיב ושבתה הארץ שבת להשם לא מחייב אלא בקליטת הקרקע, ומהאיתמה בשביעית אסור אם זרה בערב שביעית רק שקולט בשביעית, כך גם סובר רב שלמה זמלן אוירבך במנחת שלמה חלק א' סימן מ"ב, כך גם עולה בדברי הריד ראש השנה דף י' עמוד א', אבל אם לא נטעה 30 יום לפני תשרי כאילו נטעה בתשרי. אפשר להסביר את הריד מעט אחרת, שאנחנו רואים כאילו האדם בעצמו עושה מלאכה כשהצמח קולט, כי בעצם מהות ומטרת המלאכה שלי היא שהצמח יקלוט. לא נרחיב כרגע בחילוק ביניהם, על כל פנים להבנה הזאת של רבנו תם ורוב האחרונים איך שהם מסבירים את שיטתו, יש איסור לזרוע דבר שיקלוט בשנה השביעית. מי שחלק על ההבנה הזו ברבנו תם זה החזון איש. חזון איש סימן קפה סעיף קטן ב', הוא סובר אחרת, והוא מסביר שגם בשיטת רבנו תם כל האיסור הוא דווקא בזמן שתוספת שביעית נהוג. יש כאן הרחבה לדין תוספת שביעית, זאת אומרת מלבד האיסורים של מלאכה בשדה בערב השמיטה, זריעה היא יותר חמורה כי היא קולטת בשביעית, ובעצם יש כאן הכנה לשביעית. כך סובר החזון איש, זה קשור לגישתו הכללית ולהבנה שלו שהאיסורים בשמיטה הם אך ורק איסורים על האדם. אם כן, לפי החזון איש אפשר לומר שכאשר ביטלו את דין תוספת שביעית, גם הדין הזה של זריעה בערב השביעית כך שהצמח יקלוט בשביעית, גם אותה ביטלו, וממילא אין לנו מקור לאסור זריעה בערב השביעית. אז עד כאן ראינו שני פירושים, רש"י ראש והרש מחד, לשיטתם כל דין המשנה שלנו קשור אך ורק לתוספת שביעית ולא שייך היום. רבנו תם שאומר שיש איסור לזרוע כך שהזריעה הזאת תיקלט בשביעית, וראינו שתי גישות בשיטתו, רוב האחרונים מבינים שזה איסור שאינו קשור לתוספת שביעית ושייך גם היום מצד ושבתה הארץ, והחזוני שהולך בכיוון אחר ומבין שגם האיסור הזה קשור לתוספת שביעית. גישה שלישית מצינו ברמב"ם. הרמב"ם בסוף פרק ג' מהלכות שביעית בהלכה י' א' כותב, אחרי שראינו בשתי מקומות גם בהלכה א' וגם בהלכה ת' שהרמב"ם כותב שכל דין תוספת שביעית הוא רק בזמן המקדש, מוסיף הרמב"ם בהלכה י' א' וכותב כך, אף בזמן הזה אין נוטעים אילנות ואין מרכיבים ואין מבריחים ערב שביעית, אלא כדי שתקלוט הנטייה ותשיע אחר הקליטה 30 יום קודם ראש השנה של שביעית. וסתם קליטה שתי שבתות, הרמב"ם פוסק את המשנה שלנו כפשוטה, הוא פוסק רבי יהודה ורבי שמעון, סתם קליטה שתי שבתות, וחוץ מזה צריך לחכות עוד חודש. גם החודש הזה לפי הרמב"ם הוא לא מדין תוספת שביעית, אלא מאיזה דין? ודבר זה אסור לעולם מפני מראית העין, שמא יאמר הרואה בשביעית נטעו. אז רמב"ם אומר יש כאן עניין של מראית עין. מה היא אותה מראית עין אליה חושש הרמב"ם? שני דרכים מצאנו בכך. הרי קורקוס שם על אתר מציע בנטיעה היא כאן למחש למראית עין דפי, שהרואה נטייה קטנה בשביעית ייתה לומר בשביעית נטעו, כי אין הכל מבחינים בין נטייה של חודש לנטייה של חודשיים. אדם רואה בשנת השמיטה נכנס למטע, פתאום הוא רואה הרבה צמחים קטנים במטע, אז הוא לא כל כך בקיא, הוא לא איזה אגרונום בכיר שבקיא בגיל של הצמחים האלו, איזה חקלאי מנוסה, והוא חושב שהאדם נטע את הצמחים האלו בשביעית. זו אפשרות אחת, ועל פיה לכאורה האיסור הזה שייך בכל סוגי הדברים וכל המינים, בכל הדברים אדם לא כל כך בקיא, גם בירקות, גם בעצים, ולא משנה מאיפה הבאתי את העץ, האיסור הזה תמיד שייך. אבל יש גם גישה אחרת בשיטת הרמב״ם, שהיא קצת עולה בדבריו בפירוש המשניות, ועולה בבהירות הרבה יותר גדולה בכמה וכמה ראשונים על הגמרא בראש השנה. בפירוש המשניות למשנה שלנו, שביעית פרק ב' משנה ו', כותב הרמב״ם בסוף דבריו וגם בתחילתם, וכל התנאים מודים שצריך שתעלה לו שנה קודם שנת השמיטה, ואז מותרת אותה נטייה בערב שביעית. וחוזר על זה הרמב״ם גם בסוף דבריו, וכולם, גם תנא קמא, גם רבי יהודה, גם רבי יוסי ורבי שמעון, מודים שצריך שתעלה לו שנה אחד אחר זמן קליטה. אז מסביר כאן הרמב״ם מה העניין של אותם 30 ימים. זה לא זמן שרירותי, אלא זה עולה כשנה. איפה מצינו את הדין ש-30 יום עולים כשנה? 30 יום בשנה חשובים שנה לגבי עולה. כך אומרת הגמרא בראש השנה בדף יוד לגבי עולה, כמו שהזכרנו לפני כן. עץ שגדל, שכבר נקלט בקרקע 30 יום לפני השנה, 30 יום הללו נחשבים לו כשנה אחת למניין שנות העולה. ועל פי זה עולה כיוון אחר לגמרי להבין את אותה מראית עין שעליה מדבר הרמב״ם. והמדווה והרמב״ם בראש השנה מעלים את הכיוון הזה. אני אקרא את הרמב״ן, ויש לפרש ולומר בוודאי אסור ליטה ערב שביעית, אלא בכדי שתקלוט ותעלה לנטייה זו שנה קודם שביעית, דהיינו שבועיים לקליטה כרבי יוסי ורבי שמעון, ועוד 30 יום שיעלו כשנה, לא משום תוספת שביעית, שאין תוספת אלא בחרישה נכנס לשביעית, אלא גזרת חכמימי, מפני שאדם מונה שנים לעורלה ולרווי, וכל שנה ששנה ראשונה שלו שביעית היא, יאמרו בשביעית נטע. לפיכך אמרו יעקב, אלא אם כן קלטה ואחר קליטה עלתה לו שנה לנטייה הזאת ב-30 או ביום אחד. אומר הרמב"ן, מהי אותה מראית עין? המראית עין היא לא עכשיו בשנת השמיטה, אלא בעוד 3 שנים, כשיעשו נטע רווי, יפדו את פירות השדה הזאת, או כשיעלו אותם למקדש בעזרת השם במהרה בימינו, או בעוד 4 שנים כשיתחילו לאכול את הפירות, אדם יגיע למסיבה שמתחילים לאכול את הפירות, יעשה חישוב אחורה ויגיע למסקנה שהכרם הזה או המטע הזה, או הפרדס הזה, ניטע בשנת השמיטה. וזה הבעיה של מראית עין. מה הפתרון? אם אנחנו שותלים מספיק זמן לפני השביעית, כך שהזמן הזה יעלה כבר כשנה, אז השנים מתחילים להיספר מהשנה השישית. ואז כבר אין בעיה של מראית עין. לשתי הבנות הללו ברמב״ם, יש השלכות מרחיקות לכת. כי הרמב״ן והרדווה, והרמב״ם בפירוש המשניות, לדעתם בעצם כל הבעיה של מראית עין היא אך ורק בעצים ששייך בהם דין עורלה. ממילא כל הירקות, כל הדברים שלא שייך בהם דין עורלה, אין שום איסור לטעות אותם לפני ראש השנה, כי אין בהם בעיה של מראית עין. גם באילנות, אם מדובר על אילן סרק שאין לו פירות ואין בו דין שביעית, דין עורלה, סליחה, אין בעיה לטעות אותו לפני ראש השנה. וגם אילנות שיש בהם דין עורלה, יש לנו כל מיני דרכים לעקוף את מניין שנות העורלה. למשל, אם אדם שותל את העץ עם גוש אפר, אז אנחנו מונים לו את שנות העורלה מהרגע שהוא ניטע באותו גוש אפר. או אם אדם לוקח עץ בעציץ נקוב ומעביר אותו מהמשתלה בעציץ נקוב הביתה, העץ הזה נחשב כמחובר ולא צריך למנות לו את שנות העורלה מההתחלה. ולכן בכל המקרים הללו, לכאורה לפי ההבנה הזו ברמב"ם, אפשר לטעות ממש עד ראש השנה. אז עד כאן דיברנו על הסוגיה, פרסנו את הסוגיה בפנינו. למעשה נוהגים, וכך ראוי לעשות לכתחילה, לפסוק כרמב"ם לפי הסברה הזאת של עורלה, ולחכות 30 יום ועוד שבועיים לגבי עצים. לגבי ירקות יש מחלוקת, לא נספיק להיכנס אליה, האם צריך שבועיים או שלושה ימים, יש מחלוקת בין האחרונים, ורק אז לטוע, החל עד תתוו באב, להשתדל לטעת אילנות שחייבים בהם למנות את שנות העולה. לגבי דברים שלא חייבים למנות בהם את שנות העולה, או אם אדם רוצה לטעו אילן בכל זאת לאחר מכן, אז הוא יכול לפתור אותו ממניין שנות העולה, בדרכים שהצענו לפני כן, לשתול אותו עם גוש או בעציץ, או להביא אותו בעציץ נקוב. בדברים שאין באמת מניין שנות העולה, אז ההבנה של המארי גורגוס ברמבה מדי יחידה, מה גם שהרמבה בפירוש המשנה כתב אחרת, וגם בהלכות יש רמז, כי הרמבה מדבר רק על נטייה ורק על עצים, שרק בהם יש מרית עין, אז הכיוון של שנות העולה מאוד נשמע ברמבה. ולכן אנחנו לא מחמירים כמארי קורקוס, אבל עדיין כן יש צעד להחמיר כשיטת רבנו תם. ולכן באילנות לחכות לא לטוע בשבועיים שלפני ראש השנה, שהרי אז הנטייה נקלטת בשנה השביעית, וראינו לרבים מן האחרונים שיש בזה איסור. לגבי ירקות, כמו שציינתי, יש מחלוקת בין האחרונים, האם בירקות אנחנו גם צריכים להמתין שבועיים או לא. והוויכוח, הדיון הזה מתחיל מתשובה של תרומת הדשם בסימן קוף צדיק א', שהוא מביא גמרא במסכת פסחים בדף נונהי, בה כתוב שלגבי איסור חדש אנחנו צריכים לחכות רק לשלושה ימי קליטה של הזרעים. אלא שהגמרא שם כותבת בפירוש שזה נכון רק לשיטת רבי יהודה, ולכן יש כאן תימה גדולה. אז איך אפשר ליישב? אנחנו פוסקים כרי רבי יוסי ורבי שמעון. אז אורך השולחן מציע באמת שרבי יוסף ורבי שמעון דיברו את דבריהם אך ורק באילנות, אבל בירקות הקליטה יותר מהירה, והוא אומר שזה דברים שרואים אותם בחוש ובעין, כך הוא מביא במשכנות יעקב בסימן סמך דלת, ולשיטתו באמת אנחנו פוסקים כשלושה ימים. מי שחלק על זה מכל וכל זה המגן אברהם. המגן אברהם סובר שצריך שתי שבתות, מגן אברהם מופיע בהלכות חדש, אם אני זוכר נכון, סימן ריש צדי ג' ביורדיה. החתם סופר בשתי מקומות, בכמה מקומות ביורדיה, גם בסימן קוף, גם בריש פי ד', גם בריש פי ו', מבין שמדובר על ספק, ספק, ולכן צריך ללכת בו לחומרה, או לפחות תלוי אם מדובר על דין דאורייתא או דין דרבנן, ובדין דרבנן, כמו השביעית בזמן הזה, אפשר להקל ולזרוע שלושה ימים לפני ראש השנה. רב שלמה זלמן אוירבך גם כן הוא סובר שאפשר להקל רק בשלושה ימים לפני ראש השנה. טעמו זה שכל הדין הזה של לזרוע בערב השביעית ושהזרעים יקלטו בשביעית לא מופיע בגמרא, וכל כולו לא מספיק מבוסס בעינה, ולכן לפחות אפשר להקל בזה כרבי יהודה. שאלה נוספת שיש לדון בה, האם אומרים מקצת היום ככולו? שם בגמרא בפסחים דף נוני עמוד א' נאמר שאומרים חד מקצת היום ככולו. הרי אנחנו צריכים לחכות שלושה ימים, אז ביום הראשון אפשר לומר מקצת היום ככולו, דהיינו למרות שאני נוטע בצהריים, היום הזה כבר עולה כיום אחד. האם אומרים כך גם בשביעית או לא? וזה נפקא מינה, בעצם כמה ימים לפני ראש השנה אני יכול לזרוע, האם בתתוו באב, שזה שם אני לוקח 44 ימים שלמים לפני ראש השנה, או שאפשר גם בתת זין, כי אנחנו אומרים שמקצת היום כחולו. אז רב שלמה זלמן אוירבך דן בזה בחלק א' סימן נ"א, בגדול יש בזה מחלוקת בין האחרונים. הנודע ביהודה באורח חיים סימן פי ד' מדייק מלשונם של רבי יוסף ורבי יהודה שהם נוקטים, ורבי שמעון שנוקטים שתי שבתות ולא 14 יום, שאין דין מקצת היום ככולו. החזון איש בסימן כ"ו סעיף קטן ב' בהלכות שביעית יוצא חוצץ נגד זה, וסובר שאין שום סברה שלא לומר מקצת היום ככולו, אלא שקשה לחזון איש מלשון הרמב״ם, שהרי הרמב״ם כותב בפירוש שצריך לטוע בתתוו באב, כן צריך לטוע, הוא לא כותב תתוו באב, אלא כותב קודם ראש השנה במ"ד יום יקיים. טוב, זה יש לנו איך להבין את הרמב״ם, והחזון איש מיישב את דבריו גם ברמב״ם. הלכה למעשה בזה פוסק רב שלמה זלמן נוירבך בשו"ת מנחת שלמה חלק א' סימן נון א', רגע אחד, כן, הוא מביא מהראש בסוף הלכות אורלה שכתב שמותר לטוע בתזיין באב, ונשמע שהוא מקבל את דברי החזון איש למעשה. אז אם נסכם את הדברים למעשה, באילנות ששייך בהם דין אורלה ראוי להחמיר ולא לטוע אותם 44 יום לפני ראש השנה, דהיינו או מי או על לטוע אותם עד תדבב באב, אולי אפשר גם בתזיין באב, כמובן שצריך להקפיד גם שם לפני השקיעה. לגבי אילנות שאין בהם אורלה, אז צריך לחכות שבועיים, שזה קליטתם הטבעית. כמובן שאם אדם יודע בדיוק כמה זמן לוקח לצמח לקלוט, הוא יכול להסתפק בשיעור הזה ולא צריך שבועיים שלמים. לגבי ירקות, אז יש מקום בהחלט להקל ולהתיר לזרוע אותם עד שלושה ימים, עד בעצם כף זין באלול. ואלו הדברים לגבי זריעה ונטייה ערב השביעית. עד כאן לשבוע הזה. שבוע טוב ושבת שלום.